אנחנו הגענו לפרק ו', פסקה ו'. פסקה הזאת גם היא כמובן פסקה חשובה, אבל יש לה גם השלכות מעשיות. נקרא את כל הפסקה. המעשים מדברים הם בתוך הנשמה. כלומר, כל פעולה שהיא משתלשלת אחרי השתלשלויות רבות מהטוב, מהקודש, פסיק, כשם שהיא נובעת ממקור הקודש, שהמציאות של הקודש גרמה לה את הווייתה, את התגלותה אל הפועל, ואין קץ לסיבות אשר התגלגלו מרום חביון עד אשר באה פעולה טובה זו אל הגילוי המעשי, פסיק, זה הרשע, כשם, כך גם, ככה ביותה כבר יוצא אל הפועל, היא משיבה את האור לשורשה, היא מכה את הגלים לאחור, ומרחבת את פעולת הקודש ומגדלתה ממטה למעלה. והוא הדין להפך. כל פעולה שמקורה מושחת, כשם שהמקור התאמה הוא מחוללה, כך היא מגלה את חילאתה בתוכיות הרוח העושה אותה. עד אשר יעקרה ממקורה האיש השליט על מעשה ועל רצונו, בכוח הגדול של תשובה. שאז בהתעלותה בייחוד למידת האהבה, תקבע את מדורה בעומק הטוב, ותקה את הגלים ממטה למעלה, כי הלכות הפעולות הטובות לטובה. טוב, פסקה חשובה מאוד. הכותרת בעצם של הפסקה הזאת זה המשפט הראשון. המעשים מדברים הם בתוך הנשמה. עכשיו, כדי להבין את המשפט הזה, אז בואו נקרא את המשפטים הבאים. כל פעולה שהיא משתלשלת אחרי השתלשלויות רבות מהטוב, מהקודש. כלומר, כלל גדול הוא שהפעולה היא תוצאה, ולפעולה יש סיבה. נגיד את זה בצורה אחרת, נפש הפועל נמצאת בפעולה. כלומר, האישיות של הפועל היא נמצאת בפעולה. אם כן, מה שקדם לפעולה זאת האישיות של הפועל. למשל הרב קוק בספר עוד כותב, למה הקדוש ברוך הוא לא קיבל את הקורבן של קין? כי כשקין הביא קורבן, אז אישיותו כבר הייתה האישיות שתרצח בהמשך את אבל. אז פעולת הרציחה שהתגלתה אחר כך, הייתה כבר באישיותו של קין, במציאות, בשלב ההוא שהוא הביא קורבן. לכן הקדוש ברוך הוא לא יכל לקרבן את הקורבן של אבל, את הקורבן של קין, כי האישיות הרוצחת שבקין כבר הייתה אפילו בזמן הופעת הקורבן. אלא היא עדיין הייתה חבויה, היא עדיין הייתה סמויה, עדיין לא ראינו אותה, ואחר כך כשקין רצח את אבל, אז הפעולה הזאת בעצם חשפה את אותה תכונה, את אותה תכונת רוצח שהייתה בקין. לכן כל פעולה שאנחנו פועלים היא בעצם תוצאה של נפש הפועל. אם נלך רגע לרמה יותר רוחנית ויותר עליונה, אם אפשר לומר לרמה המקורית, כלל גדול בידינו בשם המהר"ל, שהדומה מוליד דומה. כלומר, אומר המהר"ל, זה כלל שהוא חוזר עליו הרבה פעמים, אם הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, הוא מקור האמת, מקור כל האידיאלים הגדולים, כל האמיתות, כל הטובות, כל החסדים וכו', אז לא יכול להיות שמה שיצא ממנו זה משהו שהוא נוגד באופן מהותי את עצמיותו. לכן, אם הקדוש ברוך הוא טוב, כל מה שהוא מוציא מתוכו זה טוב. אתה רואה בפועל מציאות של רע. הרע הוא מעטפת, הרע הוא עכשווי. הטוב יצא בהמשך, הטוב נמצא בפנים. אבל באמת יש גרעין טוב בכל מה שיצא מריבונו של עולם, כי הדומה מולי דומה. אם הקדוש ברוך הוא אמת, כל מה שיוצא ממנו אמת. אתה רואה בעולם הרבה שקר. נכון, השקר הוא המעטפה. אז יכול להיות שהוא ישלוט 2000 שנה בהיסטוריה, השקר הזה. אבל הגרעין הפנימי הוא טוב. לכן כשאנחנו רואים הכל לטובה, זה לא רק לנחם את המסכנים, אלא הכל לטובה זה באמת, יש בכל הופעה טבעית, מעשית בעולם שלנו, יש גרעין שהוא גרעין אלוקי. והדומה מוליד דומה, אז אם הקדוש ברוך הוא הטוב, האמת וכו', אז הוא מוליד מתוכו, מוציא מתוכו דומה. לא מצאנו שתרנגולת הגיעה מעץ תפוזים, זה לא הולך ככה. עץ התפוז מוציא תפוזים, והתרנגולת מוציאה אפרוחים, זה סדר החיים. לכן דרך אגב, על פי זה הרב אומר, בעיניה, דברים פשוטים, אבל לפעמים אולי צריך להזכיר גם דברים פשוטים, שאין מידות רעות. אנחנו, בטעות שלנו, מחלקים בין מידות טובות למידות רעות. אלא באמת כל המידות הן מידות טובות. אלא יש מידות שהטוב שבהן קל לגילוי, בהיר לגילוי, זה נקרא מידות טובות, ויש מידות שהטוב שבהן קשה לגילוי. הוא נמצא דרך מעטפת. וזה נקרא מידות קשות. לכן, באמת אין מידות רעות. בכל אופן, אם כן, כל פעולה שיש בה עולם, בין אם היא פעולה אלוהית, בין אם היא פעולה אנושית, כאן מדובר, אנחנו באורות התשובה, מדובר על פעולה אנושית, וכרגע בשלב הזה בפסקה מדובר על פעולה טובה. כל פעולה שהיא משתלשלת אחרי השתלשלויות רבות, מהטוב, מהקודש, כשם שהמקור של כל פעולה טובה, של כל פעולה קודשית, היא בעצם הטוב והקודש שקדם לפעולה, שנמצא בעומק האישיות של האדם, זה שאדם עשה פעולה טובה, זה מראה שיש לו נפש טובה. זה שאדם עשה פעולה קודשית, זה מראה שיש לו נפש קודשית. לכן אומר הרב, כשם שהיא נובעת ממקור הקודש, כמו שפשוט לנו וברור לנו, שהפעולה שהיא התוצאה, יש לה בעצם סיבה, ובעצם התוצאה כבר נמצאת בסיבה. כלומר, הפעולה היא כבר נמצאת בפועל, עוד לפני הפעולה. כשם שהיא נובעת ממקור הקודש, שהמציאות של הקודש גרמה לה את הווייתה, קודם כל את עצם המציאות שלה, את התגלותה אל הפועל, ואין קץ לסיבות, כל ההשתלשלויות עד שהגענו בסוף אל הפעולה, ואין קץ לסיבות אשר התגלגלו מרום חוויון, עד אשר באה הפעולה טובה זו אל הגילוי המעשי. אם כן, המקור של הפעולה הוא הקודש הפנימי, הוא הטוב הפנימי שנמצא באדם. ועד שזה יצא אל הפועל, עברה, נקרא זה, עבר הטוב הקודשי הזה, או הטוב הזה, והקודש הזה, עבר כמה גילויים או גלגולים במובן של ההשתלשלות, עד שזה מגיע בסוף לפעולה. זה מזכיר קצת, למשל, אנחנו לא לומדים קבלה, אבל הקדוש ברוך הוא מעל הכל. הוא כתר. אבל עד שזה מגיע לעולם שלנו, צריך לעבור 10 ספירות כדי בסוף להגיע אלינו בסוף, למטה. אז יש איזו השתלשלות יותר פנימית, שהיא בדרך כלל סמויה ויותר רוחנית, שהשתלשלות הזאת בעצם היא התהליך שהדבר בעצמו צריך לעבור עד כדי שהוא מתבשל ומתגלם ומתגשם במציאות ממשית, ואז זה מופיע אלינו. קודם כל ברא 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולם שלנו הוא עולם העשייה, אבל לפני עולם העשייה היה עולם היצירה, ולפני עולם היצירה עולם הבריאה, ולפניו עולם האצילות. כן, יש כאן השתלשלות של מי המקור היותר עליון עד ההופעה בעולם שלנו. אז כמו שברור לנו, זה עדיין הרשע של המשפט, כמו שברור לנו שכל תוצאה היא בעצם נמצאת כבר בסיבה, שכל פעולה טובה ופעולת קודש היא בעצם נובעת מאישיות קודש, לכן אם אדם עושה מעשה טוב, זה מראה שבבסיסו יש איזה גרעין של טוב. זה מה שזה מראה. אומר הרב, כן להפך. כמו שברור לנו שהגרעין, הסיבה מובילה לתוצאה, כלומר התוצאה זה בעצם משתלשלות של הסיבה, אם נצא רגע איזשהו ציור, נגיד שיש סיבה ויש איזה חבל שהולך והוא משתלשל מהסיבה אל התוצאה, ככה אומר הרב, אור חוזר בדיוק. ככה כל פעולה שאדם עושה, היא מזעזעת, היא מטלטלת, היא מחזירה את החבל לטלטלה שלו, עד הסיבה. אז אדם שעושה פעולה טובה, זה לא פעולה חיצוני טובה. א', היא נובעת מהטוב, וב', היא גורמת לטוב הפנימי להיות טוב, עוד יותר טוב. כלומר, כל פעולה טובה בעצם יש בה שתי בחינות, שתי מעלות, שני יתרונות. קודם כל זה מגלה שיש כאן טוב פנימי, כי אחרת הפעולה לא הייתה טובה. וב', הפעולה הטובה מעוררת את הטוב הפנימי להיות עוד יותר טוב. אור חוזר, מלמטה למעלה, מלמטה למעלה. מהפנים החוצה, מהחוץ פנימה. הנה בוא נקרא את החצי השני. ככה, כמו שברור לנו, שכל פעולה משתלשלת מהעצמיות של הדברים, ככה ביותה כבר יוצא אל הפועל, כשכבר הגענו אל הפעולה, היא משיבה את האור לשורשה. היא מכה את הגלים לאחור, ומרחבת היא את פעולת הקודש, ומגדלתה ממטה למעלה. הקודש, הטוב, הפנימי, הולך וגדל. זה קצת מזכיר מה שחזל אמרו, שכר מצווה, מצווה. כלומר, אדם, או למשל, מצווה גוררת מצווה. כלומר, אדם שעשה מצווה, ממילא הוא יותר מצוות להשם. הוא יותר מצוות להשם, אז מילא הוא יותר פתוח למצווה הבאה. אז השכר של המצווה, זה המצווה. מה זאת אומרת? השכר שאתה קיבלת מהמצווה, זה עצם זה שהמצווה, שעשית את המצווה, זה פעל עליך להיות יותר מחובר, יותר מצוות, יותר מקושר. לריבונו של עולם, אז המצווה הבאה היא הרבה יותר קלה לך. כי אתה יותר פתוח לזה. נגיד זה בשפה מאוד שטחית. אדם שלא שמר שבת אף פעם בחיים שלו. השבת, בפרט בקיץ, היא נראית לו עונש גדול. הוא מנוטרל, הוא לא יכול לעשות כלום. הכל אסור. חסום. 24 שעות בעוצר. ככל שאתה שומר יותר שבתות, ואתה פוגש את הערך הפנימי של השבת, אז אתה לא מרגיש בעוצר. פוך, אתה מרגיש שזה עונג. אתה לא רוצה שהשבת תצא. מה קרה פה בעצם? מה זה שונה מהשבת הראשונה שלי? בשבת הראשונה שלי, הפעולה הייתה יחסית חיצונית לי. ככל שהפעולה הזאת הלכה והסתעפה, הלכה והופיעה בצורה יותר קבועה, ממילא זה בנה אצלי בנפש אישיות שמתאימה לזה, וממילא זה מתאים לי. אז הפעולות הבאות שיהיו הן פעולות ברמות אחרות, לגמרי. לכן, כמו שברור לנו שכל פעולה היא בעצם משלשלת היא בעצם משתלשלת מהמקור של הפעולה, כך צריך להיות ברור לנו שכל פעולה היא אור חוזר, היא חוזרת אחורה למקור הפעולה ומרחיבה את המקוריות, מרחיבה את האישיות, את הטוב העליון. והוא הדין להפך, אומר הרב, חס ושלום. כמו שברור לנו שכל פעולה רעה היא נובעת ממקום רע, ממקור מושחת, אז ככה כשאדם עושה פעולה רעה, אז מגדיל חס ושלום את השחיתות הפנימית שלו. בואו נקרא, והוא הדין להפך. כל פעולה שמקורה מושחת, כשם שהמקור התמה הוא מחוללה, כמו שהמקור התמה הוא זה שמחולל את הפעולה, כך היא מגלה את תחילתה בתוכיות הרוח העושה אותה. כלומר, לא רק שהפעולה עצמה נובעת ממקום תמה, אלא הפעולה עצמה עושה את התמה, את מקור התומעה, יותר תמה. כך היא מגלה את תחילתה בתוכיות הרוח העושה אותה, וכו'. עכשיו, כדי אולי קצת יותר להסביר את זה, אז בואו נלך לדוגמה, אותו עיקרון בדיוק, אבל דוגמה אחרת. כדאי לכתוב מקור, אורות הקודש ג', עמוד רש פי א', פסקה י' ז'. הפסקה הזאת נקראת צינורות הדיבורים. הקדמה קצרה, 5 דקות. כן. עמוד רש פי א'. הקדמה קצרה. הרמב״ם במשנה במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, מחלק את הדיבור לחמישה חלקים. יש 5 סוגים של דיבור. רמב״ם חשוב מאוד כאן לראות אותו בפנים, על המשנה לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. בהתחלה הוא מביא, בפירושו לאבות, בהתחלה הוא מביא דעת אריסטו, אחר כך הוא אומר את דעתו. ואומר אני שהדיבור על פי תורתנו התחלק לחמישה חלקים. חלק ראשון, בואו נלך קודם כל לקצוות, אחרי זה נתמרכז פנימה, כי תמיד הקצוות יותר ברור. קודם כל, הדיבור המצוותי. יש דיבור שנקרא דיבור מצווה. מה זה דיבור מצווה? מה שהתורה אמרה שהוא מצווה. דיבור שהוא מצווה. איזה דיבור מצווה? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אדם שמדבר דברי תורה, זה נקרא דיבור של מצווה. למשל, הדיבור שאנחנו מדברים עכשיו לדברי תורה, זה דיבור של מצווה. זה צריך להרבות בדיבור הזה, כל המרבה הרי זה משובח. הקצה השני, דיבור אסור. מהו דיבור אסור? כל מה שהתורה אמרה שהוא אסור. למשל, רכילות, לשון הרע, עדות שקר, נבלות הפה, כללות וכו'. אומר הרמב"ם, בוא ניכנס פנימה, על יד הדיבור המצוותי, שהוא דיבור שצריך להרבות בו, יש דיבור שנקרא דיבור אהוב. דיבור אהוב זה לא, זה לא דבר תורה. אני לא מדבר דיבור שהוא תורה, אבל אני כן משבח מעלה ומגנה פחיתות. כלומר, כשאני אומר למשל משפט כמו, נא להחזיר את הכיסאות בסוף השיעור צמוד לשולחן כדי שיוכלו לעבור אחר כך לפני השיעור הבא, זה דיבור שהוא דיבור אהוב, זה סתם מבחינת סדר חברתי ולהתחשב אחד בשני. או למשל, מבקשים הילדים ביום שישי, נא להרים את הכיסאות כדי שיהיה קל למנקה לשטוף את הכיתה וכו'. זה דיבור שהוא דיבור אהוב. או למשל, אם הילדים עצמם שוטפים את הכיתה, עוד יותר טוב. זה לא דיבור שהוא מצווה, אני לא יכול להגיד שזה דבר תורה. דיבור אהוב זה דיבור שמשבח מעלה או מגנה פחיתות. מהצד השני, מהקצה השני, הדיבור שקרוב לדיבור האסור, דיבור מאוס. מה זה דיבור מאוס? אומר הרמב״ם, דיבור שאין לו צורך. אין בו תועלת. הרמב״ם אומר בכמה מקומות שהדיבור הזה, זה רוב הדיבורים של בני אדם. קוראים לזה תקשורת, באופן כללי. ויש באמצע, דיבור מותר. דיבור מותר זה הדיבור, אומר הרמב״ם, מצורכי האדם ופרנסתו. דברים שהם הצרכים של האדם. למשל, אחד אומר חברו, הלכתי לאכול ארוחת ערב. זה לא מצווה, גם לא איסור. זה לא אהוב, גם זה לא מאוס. הוא מעדכן אותו, שאם יחפשו אותו, שידע איפה. צורכי האדם ופרנסתו. אם כן, 5 סוגי הדיבור, נתחיל מהעליון לתחתון. דיבור מצוותי, דיבור אהוב, דיבור מותר, דיבור מאוס, דיבור אסור. 5 סוגי הדיבור. אומר הרמב״ם, אומר הרב, סליחה, כנראה על גבי הרמב״ם הזה, באורות הקודש, כל דיבור שאדם מדבר, והרב תכף יזכיר את ממש את ההגדרות של הרמב״ם, כל דיבור פותח הוא צינור בנשמה, מעין אותו התוכן שהדיבור חצוב משם. אדם שמדבר דבר מצווה, אם אפשר לומר, הצד הנשמתי המצוותי שבו מדבר, אז זה בא מהמקום המצוותי שבתוכו. אדם שמדבר דיבור אסור, אז זה הצד התמה, מה שכאן הרב קורא, המושחת שבו. משם הדיבור הזה חצוב. כל דיבור הוא חצוב מממד אחר. הדיבור המצוותי, מהצד המצוותי שבאדם. מהצד המצוותי שבנשמתו. הדיבור האהוב, מהצד האהוב שבנשמתו. להבדיל לצד השני. הדיבור האסור, הדיבור המאוס, מהצד המושחת של הנפש הבהמית שבתוכו. הדיבור המותר זה כנראה משהו באמצע. אז כל דיבור, לא רק שהוא תוצאה מהמקום הפנימי שהדיבור חצוב משם, אלא הוא פותח צינור בנשמה, הוא פותח, כל דיבור שאדם מדבר, הוא לא רק בא מהמקום שהוא מגיע, אלא כאור חוזר, הוא פותח את אותו הערך של הדיבור שממנו הוא הגיע. אז אדם שיודע את דיבור מצווה, אז זה בא ממקום טהור. והדיבור הזה פותח את הטהרה הפנימית עוד יותר. לאף דלחז ושלום. אדם מדבר דיבור אסור, אז זה בא ממקום טמא. אז הדיבור הזה פותח עוד יותר את הטומאה שבתוכו. אני קורא, כל דיבור פותח הוא צינור בנשמה, הדיבור כאקטיבי, לא הדיבור כתוצאה לסיבה. עכשיו כבר השלב השני, הדיבור כסיבה לתוצאה שהיא בעצם הסיבה. כל דיבור פותח הוא צינור בנשמה. זה לא דיברתי, אמרתי, נגמר. הדיבור הזה זה חלק, זה משפיע פנימה. מה בעצם המגמה של כל הפסקה הזאת? להבין שכל הפעולות החיצוניות שאנחנו עושים, הן בעצם תוצאה של הערך הפנימי, והן משפיעות על הערך הפנימי. אז שאדם עושה תשובה במובן אפילו הפעולתי של הדברים, שזה נראה לו חיצוני לגמרי. בסדר, אז דיברתי דיבור נכון, עשיתי מעשה טוב. בסדר, נו, אז מה, זה רק פעולה. אומר הרב, לא, הפעולה הזאת, המעשה הזה, הוא משפיע פנימה. האישות הפנימית משתנה עכשיו. זה תשובה, זה המשפט שעוד לא קראנו. אבל בואו רק נסיים לגבי הדיבור. כל דיבור פותח הוא צינור בנשמה, מעין אותו התוכן שהדיבור חצוב משם. אז קודם כל, הדיבור חצוב מאותו מקום, ב', הדיבור פותח את הצינור בנשמה של אותו מקום ועושה אותו יותר רחב. על כן, דיבור של תורה, חוכמה ומוסר, קל וחומר של דבקות עליונה וכו', פותח פתח של קדושה מפולשת. זה עושה את האדם יותר קדוש, יותר שייך לפנימיות האמיתית שלו. וגלי הנפש הרוחניים עומים ומתנועים תמיד מכוחו של הרדת הדיבור בכל ספירותיהם. הדיבור החיצוני, גלי הקול נקרא להם החיצוניים, הם מרעידים ומעוררים ומזעזעים בצד החיובי את גלי הקול הנפשיים הנשמתיים של האדם. ומהצד השני, ודיבור בטל, וקל וחומר גרוע, מאוס ואסור, פותח הוא גם הוא את הצינור המזוהם של הנפש. והמוני גלים רועשים של רפש וטיט הולכים ופועלים, עד אשר יעבור רוח טוב וישוקו. טוב, יש כאן עוד תוספת חשובה, אבל זה כרגע לא קשור אלינו, רק נגיד את משפט אחד. אומר הרמב״ם, לפעמים יש מצב שגם דיבור שנראה לנו שהוא לא מצוותי, והוא לא אהוב, כמו למשל שיחה, שהרמב״ם אומר שדיבור מאוס, זה מה שחכמים קראו שיחה, בפרט שיחה בטלה. אז לפעמים נראה שכשאדם משוחח, זה מיותר. זה מאוס, זה אין תועלת. אומר הרב, אם הדיבור הזה יוצא מנפש קדושה וטהורה, אז הדיבור עצמו הוא נהפך להיות דיבור חיובי. ולא רק שהדיבור חיובי לה, הוא מרעיד את הצד החיובי שבנפש. לכן זה לא רק מה אתה מדבר, זה גם מאיזה מקום יוצא הדיבור הזה. אדם שמשוחח למשל שיחת חברים, והמטרה שלו בשיחה זה לא סתם להעביר את הזמן, אלא המטרה שלו זה ליצור אהבה, אחווה, שלום ורעות, אז משיחה אולי בטלה, זה הפך לדיבור אהוב, להרבות חברתיות, להרבות קשר בין האנשים. וזה פותח אצלו את הצינורות האלה בפנים. וכל דיבור היוצא מעומק הרצון של קדושה והצילות, גם כשהוא בחיצוניותו, אותו דיבור, נראה כאילו הוא סתם שיחה, מכל מקום נובע הוא ממקור הרצון הקבוע של בעליו. ולכן הוא מערב שיחת חולין שתלמיד חכם צריכה לימוד, וכו' וכו'. טוב, אז אותו עיקרון לגבי הדיבור. בואו נחזור שוב על הפסקה שלנו ונראה איפה התשובה נכנסת פה. עוד פעם, מההתחלה. עכשיו המשפט הראשון קצת יותר ברור. המעשים מדברים הם בתוך הנשמה. איזה יופי. המעשים החיצוניים שאדם פועל, הם לא מעשים חיצוניים שאין להם השלכה פנימית. המעשים מדברים בתוך הנשמה. בתוך פנימה, זה פועל גם בחוץ, זה מה שנראה כלפי חוץ. את זה אפשר לצלם. אבל פנימה זה פועל וזה שם באמת פועל יותר מאשר אפילו בחוץ. המעשים מדברים הם בתוך הנשמה. ולפעמים אנחנו לא מודעים לזה. ולכן מצד אחד אנחנו קצת מזייפים ומרשים לעצמנו לעשות מעשים בהקשר של אורות הקודש, לדבר דיבורים. שאני אומר, סך הכל מה עשיתי? כבר היה כאן איזה מעשה שלילי, איזה דיבור לא בסדר. לא, זה פוגע פנימה. לכן הצד השני, לצד החיובי. אדם עושה פעולה, הוא מזלזל בזה, מה כבר עשיתי? זה לא כך חשוב. זה חשוב מאוד. מעשה קטן, חיובי קטן, חיצוני, מרעיד את הנפש פנימה, את האישות הפנימית של האדם. לכן המעשים מדברים הם בתוך הנשמה, לא רק בתוך העולם, בנשמה. בוא נקרא את זה ברצף. כל פעולה שהיא משתלשלת, אחרי השתלשלויות רבות מהטוב, מהקודש, כשם שהיא נובעת ממקור הקודש, המציאות של הקודש גרמה לה את הווייתה, את התגלותה אל הפועל, ואין קץ לסיבות אשר התגלגלו מרום חביון עד אשר באה הפעולה הטובה הזו אל הגילוי המעשי, ככה ביותה כבר יוצאה אל הפועל, היא משיבה את האור לשורשה, היא מכה את הגלים לאחור, ומרחבת היא את פעולת הקודש ומגדלתה ממטה למעלה, כלומר מהחוץ פנימה, מהאדם אל השורש. והוא הדין להפך, חס ושלום. כל פעולה שמקורה מושחת, כשם שהמקור התמא הוא מחוללה, כך היא מגלה את חילתה בתוכיות הרוח העושה אותה. אז אדם שעושה פעולה שלילית, אז התוכן הפנימי שלו נהיה יותר שלילי. שכר מצווה, מצווה, שכר עבירה, עבירה. חזל אמרו. עד אשר, עכשיו כשאדם עושה תשובה, מה בעצם קורה לו? מה בעצם הוא עושה? אנחנו בראות התשובה. עד אשר יעקרה ממקורה, האיש השליט על מעשיו ועל רצונו, כפי שראינו בפעם הקודמת, בכוח הגדול של התשובה, עד אשר האדם עוקר את הפעולה החיצונית על ידי שהוא כבר לא עושה את הפעולה החיצונית השלילית, הוא מתחיל לעשות פעולות חיוביות, והפעולות החיוביות החיצוניות מצליחות לעורר את התוכן הפנימי שלו, וממילא הוא מתחיל להתחבר למקורו החיובי ולא למקורו השלילי. וזה מה שבעצם קורה בתהליך של תשובה. נקרא זה ככה, מעיין החיים שהוא פותח בתוכו, זה לא הצד הבהמי שבו, זה הצד האלוהי שבו. זה הצד האלוהי שבו. אם דיברנו היום על חפץ וחשק, זה לא את הצד החשקי הוא פותח. את הצד החפצי הוא פותח. עד אשר יעקרה ממקורה, האיש השליט על מעשיו ועל רצונו, בכוח הגדול של תשובה, ובעיקר תשובה מאהבה, שהיא באמת פותחת את הצינורות, את עומק האישיות, במובן היותר עמוק של המילה, כי זה האדם בעצמו, הוא מזדהה עם זה, הוא שייך לזה, הוא שייך למקוריות הזאת. הוא לא עושה זה מהירה ממקום חיצוני. בעיקר שאז בהתעלותה בייחוד למידת האהבה, תקבע את מדורה, כלומר אותה פעולה, בעומק הטוב. עד היום היא גרה, ברה, בעומק הרע. ותקע את הגלים ממטה למעלה, כלומר מהחוץ פנימה, כי הלכות הפעולות הטובות לטובה. נפלא מאוד. בבקשה רמי.
כאשר גם נגדף אדם כלשהו, נקלל אותו גם כלשהו, יכול להיות שזה יהיה גם משם שמיים בסוף ש...
לא הבנתי את השאלה.
יכול להיות שאם נגדף אדם,
כן.
או אפילו נשביר, יכול להיות שזה גם, הדיבור הזה גם יהפוך לדיבור טוב כמו שהדיבור...
מה שרמי שואל, אם הבנתי נכון, שיכולה להיות מציאות חיצונית, כלומר פעולה חיצונית, שכלפי חוץ היא נראית רעה, אבל באמת בשורשה היא טובה. בוא ניקח דוגמה קיצונית, אולי הדוגמה הקיצונית ביותר, מלחמה. אנחנו בעד שלום. אנחנו בעד שכל אדם וכל עם יגלה את ערכו. רק יגלה את ערכו בצורה מדויקת וממוננת, איכותית וכמותית, בלי שתהיה התנגשות בין הכוחות. ברגע שכוח אחד, אדם או עם, רוצים להתעצם יתר מאשר הם באמת, ממילא אותו כוח, אותו אדם או עם שמרגיש שרוצים להשתלט על חלק מהאישיות שלו, לא מוכן לקבל את זה. ואז מתחילה להיות התנגשות. זה נקרא מלחמה. עכשיו, מלחמה כלפי חוץ, היא נראה דבר נורא. נראית פעולה של ארץ, של חורבן, של אכזריות, של מידות רעות, של דברים נוראים. נכון? אבל היות והמטרה של המלחמה היא מטרה של שלום, עם השלום יוצא למלחמה. אנחנו לא עם של מלחמות. אנחנו עם שרוצה שלום, רוצה שלמות. ברגע שכוח אחד מתפרץ יתר על מעמדו, אז אין ברירה. הפתרון זה מלחמה. זה נקרא מלחמת מצווה. אבל אנחנו באמת רוצים שלום. אז יכולה להיות פעולה חיצונית שנראית פעולה רעה, אבל באופן אמיתי היא פעולה טובה. למשל דוגמה שאני חושב עליה הרבה שנים כבר. לדוגמה, אדם מבקש צדקה, ואתה יודע שעדיף שלא תיתן לו צדקה. כי כל מה שאתה נותן לו צדקה, אתה מנציח את מעמדו, כי אני, כי לא לוקח אחריות על החיים שלו, אתה בעצם מקבע את מעמדו הנחות מצד עצמו, מצד החברה, מצד ריבונו של עולם. אז הצדקה היותר גדולה לאדם כזה, זה לא לתת לו צדקה. עכשיו, מי שמצלם את התמונה מבחוץ, מה הוא רואה? אני מבקש צדקה, והנה, אתה לא נותן לו צדקה? זה נראה פעולה רע, או לפחות אי פעולה טובה. מה אתה יודע באמת? שהפעולה הזאת היא הצדקה אמיתית. לכן אני מסכים מאוד שזה לא תוצאה רק של הפעולה איך שהיא נראית כלפי חוץ, אלא בעיקר, כמו שהרב אומר באורות הקודש, היא תוצאה מאיזה מקום זה נובע. מאיזה מקום זה נובע?
אז היום גם כל המלחמות שנראה שזה על
דרך אגב, סליחה שאני אומר את זה בצורה כל כך ברורה, אבל צריך להגיד לפעמים דברים ברורים. אדם מגיע למכון מאיר, לומד תורה לשמה או תורה לא לשמה. למה אתה לומד תורה? לטובת אינטרסים אישיים. קראנו לזה בזוגיות ומשפחה נחש. אני לומד תורה מצד הנחש שבי. הצלחה אישית, אגו, לא משנה מה. וכו'. אז הוא פותח את נקרא לזה, מעייני הנחש שבתוכו. הוא לומד תורה, זה קודש. בסדר, אבל מאיזה מקום זה נובע? ולצד השני, האדם עושה מעשה חולין, אבל מתוך מגמת קודש, מתוך מגמת אידיאל. כבחורם עושה מעשה קדושה, לומד תורה למשל לשמה. אז יכולה להיות אותה פעולה, שני אנשים לומדים תורה. אחד פותח צינורות כאלה, אחד פותח צינורות כאלה. זה נורא מה שאני אומר עכשיו, אני יודע. מצד שני, עצם זה שאתה עושה פעולה של קודש, זה משפיע. עכשיו יותר מזה, לפי מה שאמרנו עכשיו, אם העיקר זה השורש הפנימי והכוונה הפנימית, אז יכול מאוד להיות שפעולת חולין תפעל יותר חיוביות בעולם ובנפש האדם, אשר פעולת קדושה, כי זה תלוי מאיזה מקום אתה יוצא. נורא. נורא בגודל של הדברים. רק שנייה, שנייה, לפי הסדר, כן.
המלחמה היום שיש, נגיד בעולם, על נפט ועל כסף ועל מים, זה משהו רק חיצוני אז.
טוב, אני לא בקיא בסודות המלחמה, אבל אני מסכים שכלפי חוץ זה נראה שזה אוסף של נחשים ואינטרסנטים. כן, זה ככה זה נראה. כן, בבקשה.
יכול להיות שאדם
יעשה
פעולה, כאילו, פעולה אחת חיובית, כאילו באותה מידה, אחת חיובית, אחת כאילו מידת סבלנות נגיד. אז כאילו, הוא יהיה סבלן שעה, וממש כאילו אחרי זה, כאילו ממש יתפלל, כאילו...
יכול להיות.
אבל איך זה יכול להיות אותה מידה, וזה מראה על
האישיות,
כאילו זה מראה על חוזק המידה
שלו. אז זה מראה שכנראה האדם הזה יש לו חוסר יציבות ביחס לאותה נקודה, ביחס לאותה מידה. כנראה שהוא עדיין לא קנה את המידה הזאת. או, שאם הוא אדם תקין, מתוקן, אז פה הוא צריך להתנהג בסבלנות, ופה הוא צריך להתנהג בתקיפות. עד רבה, פה הסבלנות מתגלה בתקיפות דרך. כן, ליאור, בבקשה.
כל
הסתר
שאני עושה זה, חוץ
מלפתוח
את הפתח של
הטוב,
זה גם מקטין בעצם אותה קשר
את הצד הרע? תראה, בוא נענה מפרשת השבוע של עוד שבוע. הבור רקן בו מים. נחשים ועקרבים יש בו. נכון? יש שתי אפשרויות לסלק נחשים ועקרבים מבור. אפשרות אחת זה להביא חכה ולנסות לצוד אותם. אפשרות שנייה זה פשוט לשפוך מים ונגיד שהם לא נחשי מים. לשפוך מים לתוך הבור ואז הם בורחים. כלומר, יש שתי צורות התמודדות עם הרע. או להתמודד חזיתית מול הרע, או פשוט להכניס טוב. איך אני מתגבר על היצר הרע שלי, על המחשבות שלי, על הדמיונות שלי? אפשרות אחת להילחם חזיתית בדמיונות. אפשרות שיהיה פשוט, שב בבית המדרש, תמלא את כל היום שלך בתורה, לא יהיה לך זמן לדמיין. אני יודע שזה לא כזה פשטני כמו שאני מציג את זה. אבל העיקרון הוא נכון.
בעצם הטוב הרגע.
לכן הבורק אין בו מים, אם היו בו מים לא היו נחשים ועקרבים. לכן הדרך הטובה ביותר לסלק את הרע, זה פשוט להכניס טוב. אני מדבר בצורה הכי ברורה. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם כוחות יצרים רעים, זה פשוט למלא את האישיות בטוב, למלא את החיים בטוב. מעט אור דוחה הרבה חושך. צד שני, אני לא אומר שלפעמים לא צריך לדוג בחכה את הנחש. לפעמים יש מצב שצריך לדוג אותו בחכה, נכון. ובאופן כללי, נוסיף טוב, ממילא יעלה מרה. זה חנוכה דרך אגב, מה עושים בחנוכה? מגרשים את החושך, איך? לא באנו עם הכל לגרש את החושך. נכון? הילדים שרים במסיבת חנוכה, באנו חושך לגרש, בידינו, לא כתוב מכל. אור ואש. וכן איך מסלקים את החושך? שמדליקים אור. דרך אגב, השם ישמואל אומר שזה המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. האם פוחד והולך או מוסיף והולך? בית שמאי אומר, אומרים, אם אתה רוצה לבאר את הרע, תבאר את הרע, תפחית את הרע. בית הלל אמרו, אתה רוצה לבאר את הרע, תוסיף טוב, מוסיף והולך. הלכה? כי בית הלל? לעתיד, לכן יש פירושים אחרים על הגמרא הזה. אני כבר מיומן בשאלה. לפני האינטרנט, בבקשה. השם שלך מורך לי כל הזמן. ישראל, כן.
זה שאתה עושה מעשים שנראים חיצונית רעים, אבל בטוב הם נובעים מטוב פנימי והם אמורים להגדיל את הטוב, זה בעיה שאתה עושה את זה לאורך זמן. גם הדוגמה שעשית על איזה אני, אדם, נגיד, אם העני הזה הוא קרוב אליו פיזית, זאת אומרת, הוא נפגש בו כל יום, הוא כמה פעמים ביום, אז שהוא מתמיד בזה, בהתעלמות הזאת, לפעמים זה פוגם בו, הוא מרגיש שזה פוגם בו משהו בנפש, אותו דבר במלחמה. אתה רואה אנשים שנלחמים, והמוסר שלהם, זה לא סוד, שהמוסר נשחק באדם ששלוש שנים צריך להגיד למישהו במחסום לא.
תשובה.
אז זה שוחק בו, וזה מגדיל איפשהו גם את הרע.
מה שאומר ישראל, זאת הערה מאוד חשובה. הנציב, ועוד מהמפרשים, הנציב מדגיש את הדבר הזה בכמה מקומות, גם לגבי עיר הנידחת וגם לגבי מעשה פנחס, למשל. למשל, לגבי עיר הנידחת כתוב, הרי מה זה עיר הנידחת? עיר הנידחת שיש עיר שלמה בישראל שעבדה עבודה זרה. הדין שלה הוא קשה ביותר. שיוצאים שלוחי בדין והורגים את כל העיר. יהודים. הורגים את כל העיר. יהודים הורגים יהודים. שאומר הנציב, מלא, אדם אחד הורג אדם אחד. בסדר, אפשר להבין. אבל שלוחי בית דין, אנשים שהמקצוע שלהם זה להרוג עובדי עבודה זרה, להרוג עיר שלמה, עשרות אלפי אנשים, אולי יותר. אומר, הרי אחרי המעשים משכו הלבבות, אתה חייב להרגיל אנשים להיות אכזריים? נו, אז מה היא מידת הבישרים רחמנים וגם החסדים של ישראל? אומר הנציב, זה מה שהתורה מבטיחה. ונתן לך אלוהים רחמים וריחמך. במצב שהתורה אומרת לך, תעשה מעשה למשל כמו פה, מעשה אכזריות, שבהכרח אחרי המעשים ימשכו הלבבות בדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא מתערב במנגנון אלוקי מלמעלה למטה ומכניס לך רחמים כדי לאזן אצלך אותו שלוח בדין את מידת האכזריות שהשתרשה אצלך בנפש מהמעשה הזה. אותו דבר אומר לגבי פנחס. פנחס היה צריך לעשות את המעשה הזה, ודווקא בגלל שהיה רושם למעשה הקינה שהוא עשה, רושם שלילי, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לו ברית שלום כדי לאזן את הרושם הטבעי שנוצר בעקבות המעשה. אותו דבר, כשעם ישראל נלחם מלחמה אמיתית, גם אם אתה יושב במחסום 12 שנה, אם אתה פועל לשם שמיים ולא לשם האגו שלך והכבוד או משהו כזה חס ושלום, הקדוש ברוך הוא איתך. הקדוש ברוך הוא מזרים בך זרם רחמים. אנחנו מאמינים בזה בלב שלם. ורואים את זה במציאות, שאדם שנקודת המוצא שלו היא שם שמיים, אז הוא לא יגיע למקום של הכיבוש משחית. הוא יישאר עדין, הוא יישאר תם, הוא יישאר אציל נפש, עדין נפש. ואם לא, אז זה מגלה שזה לא התחיל מהמקום החיובי הזה. התחיל מקום אחר. לכן הכיבוש משחית למי שאין מקור אלוהי. דרך אגב, זה בדיוק מה שדוד המלך אמר, והרב קוק אומר את זה בתחילת אורות, באורות המלחמה, גם כי ילך בגי צל מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי. הסבר של הרב בספר אורות, אומר דוד המלך, גם כשאני נמצא בוודי, בגי, בגי, שיש צל שמצל עליי, איזה צל? של המוות המוסרי, כתוצאה מהמלחמה. גם כי ילך בגי צל מוות. יש מוות מוסרי פוטנציאלי, שאני יכול חדש להיות מושפע ממנו בזמן המלחמה, בגלל כל מה שתארת מקודם, לא יירא רע. מה זה לא יירא רע? אני לא אעשה לאדם רע. לא שלא יקרה לי כלום. לא יירא רע, אני לא אעשה. לא אהפך לאדם רע. למה? כי אתה עמדי. אם אני בא מכוחך, אני שמור. אם אני בא מהאינטרסים שלי, על הפנים, אני פגוע מאוד. אורות המלחמה, ממש, אורות המלחמה, פסקה ב' אם אני לא טועה. כן, מרק. אתם יודעים מה השעה? זהו, כי יש 38. טוב, נראה לי נעצור פה ונשאל בחוץ, לא להקרב את השיעור. טוב, פחות או יותר סיימנו את הפסקה הזאת, נתחיל בפסקה ז' בפסקה הזאת.